אהבה ראשונה. לניר היה מעיל אור בצבע חום. יכול להיות שהוא קיבל אותו מאחיו הטייס, או שרק נדמה לי. יכולתי להריח אותו עם הריח של השזיפים בחושך, כשהבנים היו הולכים לסחוב ומביאים כאילו בלי שום גאווה את השלל הריחני אלינו הבנות, שחיכינו להם בחושך, ליד שיחי היערה של משפחת אשכנזי או כל משפחה אחרת במושב. לא שלנו כמובן, כי שזיפים מהעת שלנו זה לא נקרא לסחוב. אפשר לקבל אותם מההורים ביום על הצלחת, מהמקרר, בלי לטפס על הגדר של אשכנזי בחושך ולהביא לבנות. וחוץ מזה את משפחת אשכנזי לא כל כך הכרנו, כי הם היו חדשים ובאו מבולגריה, ארץ שרק אלה שהיה להם אוסף בולים שמעו עליה מקודם. ולהם דווקא היו סנטה רוזה נהדרים, לא רק קלסי ואוגדן ומטלי שיש אצל כולם. בחושך היה קשה לראות, אבל היה נדמה לי שניר בא עם השזיפים ישר אליי. וזה אומר הכל. הסנטה רוזה נזלו לי על הסנטר ועל הידיים שנשארו דביקות קצת וריחניות. לא היה סיכוי לפגוש אותו בדרך לבית הספר. הבנים נסעו על אופניים עם רמה, כולם ביחד. לי היו אופניים של בנות עם גלגלים עבים שהתאימו לשבילי אדמת החמרה הלא מרוצפים של המושב. בחורף היה באמצע השביל ערוץ די עמוק, והחמורים ידעו להוביל את העגלות בזהירות עם הגלגלים משני צידי הערוץ. בשנה שעברה נהגתי בפעם הראשונה את העגלה עם החמור שלנו לבית האריזה. עגלה עמוסה בוקסות של קלמנטינות שכתבתי לבד, והחמור רץ כמו משוגע ונער, אולי משמחה ומגאווה על זה שילדה בת 12 נוהגת בו ושזאת אני. הבנתי שהוא נוער לכבודי, וזה באמת נתן לי הרגשה שהוא אוהב אותי במיוחד. בחזרה מבית הספר אל המושב חזרנו דווקא ביחד, הבנים והבנות, על האופניים. כמעט לכולם היו אופניים, החל מכיתה ג' או ד'. בדרך היינו נעצרים בחורשת האורנים של בית הקברות ומעמידים את האופניים שינוחו. היו בנות שקיבלו טרמפ על הרמה של אחד הבנים, ובשעת הנסיעה החזיקו בידיהן את הכידון של האופניים. והיו בנים שידעו לנסוע בעמידה, על הרמה, עם ידיים פרוסות. והיו גם כאלה שהתאמנו בלעשות שמיניות עם האופניים בין העצים, וכשהצליח להם היו צועקים יוהו כדי שכולם יראו, בייחוד הבנות. והיו שכתפו פומלות מהפרדס הסמוך ליד הכברות וקלפו בסבלנות את קליפתן החיצונית ואת הקליפה של הפלחים. דוד מהכיתה שלנו, שקוראים לו הפילוסוף כי הוא כל הזמן קורא ספרים, הסביר לנו בהבעה סודית שהריח מהקליפות של הפומלות זה בגלל שיש בהן שמן אתרי. הוא קרא ספרים כל הזמן, כי אמא שלו הייתה המשוגעת של הכפר. אמרו שהיא השתגעה כשאבא שלו התגייס לצבא, מרוב פחד שיקרה לו משהו. אני הייתי בין אלה שקלפו פומלות והקשיבו לדוד הפילוסוף, כי העדפתי לא להתעניין בניר, ולא לדעת אם הוא עושה שמיניות בין העצים או לא. בשבע בערב הלכתי למחלבה להביא ליטר חלב, כמו בכל יום. כי לנו לא הייתה רפת, ובשבע כל מי שיש לו רפת, שזה כמעט כולם, מביאים את החלב למחלבה, ואפשר לקנות חלב ממי שיש לו הרבה אחוזי שומן. פעם בשבוע מודדים במבחינה את האחוזים של כל רפת, וזה בעצם מודד את הגאווה של המשפחות במושב. כשמדברים על משפחת לייבוביץ' אומרים, להם יש רק 3.2, ועל משפחת לנצביצקי אומרים, הם הגיעו ל-7.4, וזה כבר אומר עליהם הכל. היה לי קד מיוחד להביא בו את החלב, קד עגול מבדיל עם ידית, שהיה בו מקום לשני ליטרים, במקרה שאמא תרצה לעשות לבן בגבינה, ואם לא, אז מספיק ליטר אחד. זה היה התפקיד שלי, להביא חלב, וגם קיבלתי עבורו שכר, מיל לכל ליטר. לא קיבלתי ממש כסף, אלא הייתה לי מחברת, ובה כתבתי כמה מגיע לי. ההורים שלי חשבו שזה טוב בשבילי, שידע חשבון. הם לא אמרו לי מתי הם ייתנו לי כסף ממש. כל הילדים מהכיתה היו מגיעים למחלבה בערב בין 7-8 עם החלב של ההורים שלהם, אבל לא כולם באותו הזמן. אני הייתי צריכה לחכות למשפחת לנצביצקי, כי להם יש 7.4, ולחזור מיד הביתה, כי זה כבר חושך. להורים של ניר היה רק 5.8. אני קיוויתי מאוד. כבר החשיך, ואני הלכתי עם הקד הריק ביד בשביל אדמת החמרה הכתומה וקיוויתי למשהו לא ברור. בדרך, מאחורי גדר התיל ראיתי שיח ורדים פורח. הורדים היו יפהפיים, צהבהבים ורדרדים, מעובים, נסיכיים. שלחתי את ידי מבעד לגדר התיל וניסיתי לקטוף פרח אחד. פתאום הייתה בי נחישות נוראה. נשרטתי מהגדר ומקוצי הוורד, ולא חדלתי למשוך את הגבעול בכל כוחי, המומה מהריחות המשקרים שעפפו אותי בחושך. הפרח היה בידי, ואני הצמדתי אותו לאחת משתי סיכות הראש שידקו את שערותיי מעל הרקות, בין השביל להתחלת הצמות. ככה הלכתי למחלבה. המחלבה הייתה בחצר האחורית של הצרכניה, במקום שאפשר חנייה של מסעיות, ומהחצר הובילו מדרגות מתכת אל רמפה, גם היא ממתכת שעליה עמדו כדי חלב הענקיים שחיכו למסעית של תנובה. בתוך המחלבה היו דוודים ענקיים שבתוכם התערבה לחלב של כל המושב ביחד. ככה, ביחד, הוא נסע לתנובה, אבל האנשים של המושב ידעו היטב מי הוא מי. חיכיתי לחלב של משפחת לנצביצקי. אני לא הייתי היחידה שחיכיתי. גם גיורה, הבן של שמולי כנהג, חיכה איתי, כי גם להם לא הייתה רפת, וגם הם ידעו למי יש כמה אחוזי שומן בחלב. שמוליק הנהג של אגד גר בכניסה למושב, איפה שנגמרת העלייה של שמוליק, או העלייה הגדולה, בלשונם של רוכבי האופניים, ומתחילים שבילים של אדמת חמרה שאין להם שום שמות. שמוליק היה נמוך ושמן וטוב לב עד מאוד, והיו לו לחיים אדומות כמו שני תפוחי עץ דלישס, וכמוהו היה גם הבן שלו גיורה, שלימד אותנו לעשן סיגריות והרשה לחברים שלו מהכיתה, ובייחוד לניר, שהיה החבר הכי טוב שלו, לנהוג באוטובוס של אבא שלו בשבת בבוקר, כשההורים שלו עוד ישנו. גיורה הסתכל על הראש שלי ואמר, איזה יופי! הלחיים שלו נהיו פחות אדומות, והעיניים שלו נהיו עצובות ולא זזות. מה אכפת לי מגיורה? אני רוצה שניר יבוא. עם החלב של לנצביצקי באה החברה הכי טובה שלי, יעל לנצביצקי, שהיו לה צמות שנגמרות עם בקבוקים וכבר התחילו לה פצעי בגרות, אבל היו לה הרגליים הכי יפות והכי שזופות בכיתה, והכי הרבה חברות שהיא הייתה החברה הכי טובה שלהן. יעל הביאה את החלב לבדה עם העגלה והחמור. היא ראתה לי שהחמור מוציא מהבטן שלו מין צינור שחור שמגיע כמעט עד לקרקע, ואמרה לי לא להסתכל על זה, ואני הרגשתי שיש כאן משהו לא טוב. ניר לא בא, ואני הייתי צריכה לחזור. החלבן רשם שלקחתי ליטר חלב, ואני הלכתי הביתה בחושך גמור, כי במושב עוד לא היו אז פנסים, ופתאום נפלתי לתוך הערוץ עם הקד, והחלב נשפח עליי וסביבי. רק מעט נשאר בקד. מה היה כשבאתי הביתה אינני זוכרת בכלל, כי אני משתדלת לשכוח דברים לא נעימים. למחרת, כשחזרנו מבית הספר, השרשרת של האופניים כל הזמן יצאה מהמקום, והייתי צריכה לרדת ולהחזיר אותה. הידיים שלי היו שחורות מגריז, אבל לא בכיתי, אני לא בוכה כל כך מהר. ופתאום ראיתי שניר מעט את האופניים שלו על ידי, מפשיל רגל מאחורי הכיסא והרמה, יורד ומסתכל. לא עליי, רק על השרשרת של האופניים שלי. אני יכול לתקן לך את זה, הוא אמר. ההורים שלי לוקחים את האופניים לפתח תקווה כשהם מתקלקלים, אמרתי. אני יכול לתקן לך את זה לבד. אני יכול לבוא אלייך היום אחר הצהריים ולתקן לך את זה, הוא אמר. לא האמנתי לו כל כך. ניסיתי להסתכל בעיניים שלו, שהן ירוקות עם נקודות, אבל הוא הסתכל רק בשרשרת של האופניים שלי. הוא לבש את מעיל האור החום הזה, וגם השיער שלו היה חום וישר ומבריק. אז אני בא, כן? הוא אמר. בסדר, תבוא, אמרתי בקול חלש וכאילו אדיש, אבל בעצם הפה שלי דיבר ולא אני. כבר לא ניסיתי להחזיר את השרשרת של האופניים למקום, הלכתי ברגל לאט ויסעתי את האופניים לצידי, ולא ידעתי מה לחשוב. רק הרגשתי שהאופניים שלי, שבדרך כלל הן כבדות מאוד בגלל הגלגלים מהאבים האלה, נהיו קלים קלים, כמעט מתעופפים באוויר. ניר בא אלינו בארבע אחר הצהריים. ילדים מהכיתה לא היו באים אליי הביתה, כי על הקיר של הסלון, תכף בכניסה, היו תלויים צילומים של אחי שנהרג במלחמה, עם מסגרות בצבע כסף, צילום מכתב של בן גוריון במסגרת שחורה ותעודות על נטיעת עצים של הקרן הקיימת עם מסגרות מעץ טבעי, וליד הקיר עמד מזנון, ועליו עוד תמונות של אחי מכל מיני תקופות בחייו, והגרטל גדול מכסף עם קלות שצמחו לנו בחצר במיוחד בשביל הגרטל הזה. הוא בא כאשר אמא הייתה בצרכניה, ואבא הלך ללמד את הילדות מהמוסד. הוא הוריד את מעיל האור, הפשיל את שרבוליו על המרפקים, כיווץ קצת את שפתיו והתחיל לפרק את האופניים. ראיתי שיש לו שפתיים גדולות, אדומות, ואף ישר ומבהיק. הסתכלתי על השפתיים שלו ועל האף שלו, ולא ידעתי מה לחשוב, אבל הייתי שמחה. כשהוריי באו, הם מצאו את שנינו עם ידיים שחורות מגריז ליד האופניים שלי שמונחים הפוך, עם הגלגלים למעלה, השרשרת מפורקת, וגם כל מיני כדורים ממתכת שקוראים להם קוגלאגרים, מונחים על הרצפה. את זה ניר הספיק לעשות במשך שעה בערך, ויותר מזה הוא לא ידע. לא ידעתי מה להרגיש. הייתי קצת מאוכזבת, אבל לא כעסתי עליו בכלל. השתדלתי לא לחשוב יותר מדי. כל כך שמחתי שהוא בא ושהוא הכניס את הידיים שלו לתוך כל החלקים של האופניים. ראיתי שהוא מוריד את הראש ולא מעז להסתכל על ההורים שלי או עליי. אז אמרתי לו די בלחש שמחר ההורים שלי ייסו לפתח תקווה ויקחו את האופניים למתקן והכל יהיה בסדר. אז הוא הרים אליי את העיניים הירוקות עם הנקודות החומות, עיניים לחות וקצת בולטות כמו של עגל שרק עכשיו יצא מהמלטה וממש ראה אותי. ניר הלך ואמר לי שהוא יהיה הערב במחלבה בשבע וחצי. ישר חשבתי שאולי אמצא שוב ורד לשים בשיער. מה עוד אני יכולה לעשות? לא ידעתי. רציתי לעשות עוד משהו. בביתנו היה ספר עם שירים של ביאליק, שאבא שלי היה משתמש בו כשלימד את כיתה י', ולא מזמן הוא קרא לי מתוכו שיר שקוראים לו בשל תפוח. אבא שלי לימד אותי לקרוא ולכתוב כשהייתי בת חמש, בשיטה מאוד פשוטה. הוא הקריא לי כל מיני דברים, ואז אמר לי להעתיק את זה בכתב יד יפה ולקרוא בעצמי מה שכתבתי. הדבר הראשון שהעתקתי וקראתי היה פרק א' בתהילים, שמתחיל במילים אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. ויש בו את הסיפור היפה הזה על הצדיק שהוא כמו עץ שתול על פלגי מים ופריו ייתן בעיתו. חשבתי שמדובר שם על אבא שלי, כי הרי הוא נתן לי את זה. ככה התרגלתי להעתיק כל מיני דברים שמוצאים חן בעיניי. אחרי שאבא קרא לי את בשל תפוח, העתקתי את כולו באותיות יפות ועם ניקוד. עכשיו לקחתי את הדף עם השיר הזה, שהתחבר מאוד למה שחשבתי והרגשתי, ושמתי אותו במעטפה על יד הקד של החלב, ובערב כשיצאתי להביא חלב, לקחתי איתי את המעטפה עם השיר. ניר בא עם ההורים שלו ואמר להם שהוא נשאר במחלבה כי הוא רוצה לפגוש את גיורה. אבל באמת הוא חיכה איתי עד שהגיע החלב של הנציביצקי. אחרי שהחלבן מילא לי בקד ליטר חלב, הוא אמר, אפשר ללוות אותך הביתה? הוא אמר את זה כמעט בלחש, ולכן הרגשתי כמו גל של חום ממלא את הבטן, והברכיים שלי התחילו קצת לרעוד, כך שהייתי חייבת לעצום טיפה את העיניים. אבל פקחתי אותן תכף ואמרתי, בסדר? זה כל מה שהצלחתי להגיד. הוא לא אמר כלום על הוורד שהיה לי בשיער, כך שלא ידעתי אם הוא שם לב אליו. הלכנו בחושך. אני החזקתי ביד אחת את קד החלב שהיה משקשק קצת, למרות שהוא לא היה ריק בכלל, וביד השנייה הרגשתי את מעיל האור החום של ניר, שהיה חמים וחלק כמו גב של חמור. התחלתי לראות בכל הגוף. ניר הרגיש שאני רועדת, אז כדי שלא יהיה לי קר, הוא שם על הגב שלי את השרוול של המעיל עם היד שלו. קודם כל כך בזהירות שלא הרגשתי שזה קורה, ולא הייתי בטוחה שזה קורה באמת. ואחר כך הסתכלתי הצידה, וראיתי שזה באמת. נשימתי נעצרה, רגליים המשיכו ללכת, אבל כל גופי הפך לאבן, כי פחדתי שאם משהו בו יזוז, אז מה שקורה עכשיו ישתנה, ולא רציתי שמשהו ישתנה. רציתי שככה בדיוק זה יישאר כל החיים. עצמתי לרגע את עיניי, ופתאום היינו שנינו, ניר ואני, בתוך הערות שבאמצע השביל. אני נפלתי ראשונה על גבי, וניר, שידו הייתה על גבי, נפל אחריי על בטני. מעט מאוד חלב נשפך לי על החולצה, כי החזקתי את הקד חזק מאוד, וכבר הכרתי מאתמול את הערוץ הזה ומה שיכול לקרות בו. רציתי מאוד לומר משהו כמו, טוב, לא נורא, בוא נקום, אבל הלשון שלי הייתה משותקת. הגוף של ניר עטף אותי כמו סמיכה כבדה או כמו מים כשצוללים בבריכה, ואני הרגשתי שאני רוצה להתעטף בו וגם לעטוף אותו בחזרה. ואז הרגשתי על הפנים משהו רך וחם, זוחל ומחפש, והבנתי שזה השפתיים שלו שמחפשות את השפתיים שלי. לא זזתי, נתתי לשפתיים שלו שיחפשו, ואז הרגשתי את השפתיים שלו על השפתיים שלי. הן היו כל כך רכות. רכות כמו גוזל שנפל מהקן ועוד אין לו בכלל כנפיים, רק גוף מכוסה אור כחלחל שרואים בעדו את פעימות הלב ואת תוך הבטן. השפתיים שלי הרגישו את השפתיים שלו, כאילו הן היו יד שמחזיקה גוזל כזה בזהירות גדולה ובפחד גדול ובדאגה שהוא יכול למות לי בידיים. היה מוזר ששפתיים של בן הן כל כך רכות, כי בסרטים ראיתי קאובויים מנשקים וזה היה נראה שהכל אצלם חזק וקשה. יצאתי מהערוץ בלי להגיד כלום והמשכנו ללכת עד הבית שלי, וכל הזמן ניר החזיק את היד שלו על הגב שלי ונלחץ אליי עם המעיל הזה שכל כך אהבתי. כשחזרתי הביתה ראיתי שהוורד נשר לי מהשיער בדרך. אולי נשאר בערוץ, וגם השיר של ביאליק איננו. אולי גם הוא נשאר שם בערוץ עם הוורד והחלב שנשפח. בלילה לא הצלחתי לרדם. כל הזמן רק חשבתי מה לעשות כדי שניר לא יפסיק לאהוב אותי. בבוקר ביקשתי מאמא שתגעץ לי את הסרטים הלבנים ותעזור לי לקשור אותם בצמות בצורת פרפרים גדולים מאחורי האוזניים. אמרתי לה שזה מפני שאנחנו עושים היום משפט לאורדוס ואני הקטגור. זה היה נכון ולא נכון, כי לא בגלל זה רציתי את הפרפרים. בכיתה לא הקשבתי למה שהמורה יוסף אומר, רק הסתכלתי כל הזמן על ניר. אבל הוא לא הסתכל עליי. למה הוא לא מסתכל עליי? האם הוא כבר לא אוהב אותי? האם הוא מתבייש שיראו שהוא מסתכל עליי? זה נראה לי מרגיז הרבה יותר מהכישלון שלו לתקן לי את האופניים. במשפט על הורדוס התאמצתי מאוד לשכנע את גיורא, שהיה השופט, שהורדוס אשם. חייכתי אליו, אמרתי לו, אדוני השופט, עשיתי כל מיני תנועות שגרמו לפרפרים שלי לרפרף לי סביב האוזניים. יעל, שהייתה הסניגור של הורדוס, ביקשה מגיורא להתחשב בכל מפעלי הבנייה שלו, ובעיקר בבניית בית המקדש. היא ניסתה להסב את תשומת ליבו אל רגליה החטובות והשזופות, אבל באותו היום היו לה המון פצעי בגרות על המצח ועל הלחיים, ככה ששום דבר לא עזר והורדוס יצא אשם. זה שימח אותי מאוד מאוד, חשבתי שאולי לא רק ניר אלא גם גיורא אוהב אותי. בהפסקה ניר תפח לגיורא על השכם ואמר לו כל הכבוד, והם הלכו ביחד לשחק עמודו. לי הוא לא אמר כלום. בערב התאספנו כרגיל, הבנים והבנות, והלכנו לסחוב מישמיש אצל משפחת שנקין, שגרה בקצה הכפר, ולא היו להם ילדים משלהם, אלא רק ילדים מעליית הנוער, שבאו מרומניה ומיוון, שהיו גרים אצלם ועובדים נורא קשה. הייתה להם חצר גדולה מאוד עם גדר גבוהה ושני כלבים, אבל הם היו קשורים, והיה אפשר לתת להם משהו לאכול, ואז הם לא נבחו. ברגע שהדלת של השנקינים נפתחה, הבנים טיפסו על הגדר בחזרה וקפצו למטה אל הבנות שחיכו להם ליד השיחים. כיסים שלהם היו מלאים משמשים. אני ישבתי על האדמה בישיבה מזרחית וחיכיתי. ניר וגיורא, שתמיד היו עושים דברים ביחד, ניגשו אליי שניהם עם משמשים בידיים. היה חושך, אז לא יכולתי לראות אם הם מסתכלים גם אחד על השני. ידעתי שאני צריכה לקחת משניהם, אבל מאוד מאוד רציתי משהו אחר. מה רציתי? רציתי משהו אחר. אז פשוט לקחתי מגיורא שני משמשים וזהו. מניר לא לקחתי. לא היה נהוג אצלנו להגיד תודה או משהו. זה שהבן נותן וזה שהבת לוקחת, זה כבר אומר הכל. ניר עמד שם ולא ידע בהתחלה מה לעשות. הוא לא שאל אותי אם אני רוצה או לא רוצה את המשמשים שהוא הביא. הוא גם לא שאל את גיורא מה פתאום הוא מביא לי משמשים. הוא זרק את המשמשים שהיו לו ביד, אלה שהוא התכוון לתת לי, ובלי לחשוב הרבה הוא התנפל על גיורא, היכה אותו בפנים והשכיב אותו על הקרקע. גיורא התפתל, בעט, צבח, ירק, אבל לא הצליח להיחלץ. כולנו התאספנו מסביבם, וכאן נהוג במצבים כאלה צעקנו, תן לו, תן לו, בשיניים. ואני הרגשתי שכולם בעדי, כולם רוצים שהם ילכו מכות וילחמו, רק שלכולם לא היה חשוב על מה. אני רציתי שהם ילחמו עליי. זה מה שרציתי, שניר יהיה מוכן להילחם עליי. הוא באמת נלחם, וגם ניצח. אבל כשהם קמו מהאפר, מלוכלכים ומרוחים ברסק מישמיש, אני ניגשתי אל גיורא ועזרתי לו להתנקות. למה עשיתי את זה? אולי כדי לראות מה ניר יעשה עכשיו, איך הוא ימשיך להילחם עליי. ניר לא עשה כלום. הוא לא ליווה אותי הביתה. למחרת בכיתה הוא לא הסתכל עליי בכלל. בהפסקה הוא וגיורא הלכו לשחק עמודו. בערב, כשהלכנו לסחוב, אף אחד מהם לא הביא לי כלום.